לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין בהלכות מכירה בפרק ה-19. הלכה א' אומר הרמב״ם, אסור למוכר למכור לחברו קרקע או מיטלטלין שיש עליהן עסקין, עוררים על הבעלות ויש בדין, עד שיודיעו, שאף על פי שהאחריות עליו, אין אדם רוצה שייתן מאותיו וירד לדין, ויהיה נתבע מאחרים. אדם אינו רוצה לשלם על דבר שיגורם לו להזדקק לבית דין, אפילו אם יודע שלא יפסיד את כספו. והרי זה כמוכר דבר שיש בו מום שצריך להודיעו לקונה. הלכה ב', המוכר קרקע לחברו, ואחר שקנייה לוקח באחד מן הדרכים שקונים בהן, בכסף או שטר או חזקה, קודם שישתמש בה, יצאו עליה מערערין, כגון שטוענים שהמוכר גזלה מהם, הרי זה יכול לחזור בו, שאין לך מום גדול מזה, שעדיין לא נהנה בה ובאו הטובעין. לפיכך, יבטל למקח, ויחזיר המוכר את הדמים, ויעשה דין עם המערערין. המוכר יעמוד כנגדם בדין. ואם נשתמש בה לוקח כלשהו, שימוש של הנאה, לאחר שיצאו עליה מערערין, ואפילו דש המצר שלה וערבו עם הארץ, הניח את הגבול שהיה בין השדה לשדה הסמוכה, עד שנראות כאחת, אינו יכול לחזור בו, שלאחר שהשתמש, מחל על המום. אלא עושה דין עם המערערין, ואף על פי שהמוכר חייב באחריות הקרקע, בכל מקום יכול לומר לקונה, אם יוציאו ממך בדין, נחזיר לך את כספך. ואם הוציאו מידו בדין, יחזור על המוכר, כדין כל הנטרפין, כדין קונה שהפסיד את המקח לבעלי דין של המוכר. הלכה ג' כל המוכר קרקע או עבד או שער מטלטלין, הרי זה חייב באחריותן. כיצד? אם הוציאו המקח מיד הלוקח מחמת המוכר, חוזר הלוקח ונוטל כל הדמים שנתן מן המוכר, שרי נלקח המקח מחמתו. כך הוא הדין בכל ממכר. אף על פי שלא פרש הלוקח דבר זה, אלא קנה סתם, אפילו מחר קרקע בשטר שנהוג לכתוב בו את כל תנאי מחירה ולא הזכיר בו אחריות, הרי זה חייב באחריותה, שהאחריות שלא הוזכרה טעות סופר היא. יש להניח שהסופר טעה או שכח להזכירה, מפני שאדם אינו משלם בלי להיות בטוח בתמורה שמקבל. הלכה ד' במה דברים אמורים? בשהוציאו המקח מיד הלוקח בבית דין של ישראל, כגון שהיה המקח מטלטלין והיו גנובין או גזולין, או שהייתה הקרקע גזולה, או שבא בעל חוב של מוכר וטרפה מיד הלוקח, כלומר לקח את השדה עבור פירעון חובו, והכל בבית דין של ישראל. אבל אם הגוי הוא שהוציא המקח מיד הלוקח, בין בדין המלך בין בערכיות שלהן, על פי גזרת המלך או בבית משפט של גויים, אין המוכר חייב באחריותו. ואף על פי שהגוי טוען שהמוכר גנב חפץ זה או גזלו ממנו, והביא ידי גויים על כך, אין המוכר חייב כלום. שאגם שהוציאו ממון על פי דינם, אין ראיה שכך האמת ויתכן שהוציאו ממון שלא כדין, שכן דיני הראיות שלהם שונים מדיני ישראל, ויתכן שידיהם משקרים וכדומה, שזה אונס הוא, ואין המוכר חייב באחריות האונס. הלכה ה', המוכר קרקע לחברו והתנה עמו שכל אונס שיוולד בקרקע זו יהיה חייב לשלם, אפילו בא גוי וגזלה מחמת המוכר חייב לשלם, אבל אם נפסק הנער שהיה משקה אותה או שחזר הנער לעבור בתוכה ונעשית בריכה, או שבא זועה, רעידת אדמה, והשחיתה אותה, הרי זה פטור, שאלו וכיוצא בהן אונס שאינו מצוי הוא, ולא עלה לב המוכר דבר זה הפלא, דבר שאינו מצוי בעת שהתנה. וכל אונס שאינו מצוי אינו בכלל תנאי זה. הלכה ו' והוא הדין לכל תנאי שבממון, שעומדין דעת המתנה ואין כוללים באותו התנאי, אלא דברים הידועים שבגללן היה התנאי, והם שהיו בדעת המתנה בעת שהתנה. הלכה זין, מעשה באחד ששכר מלאכים להעביר שומשומין למקום פלוני, והתנה עמהן שהן חייבין בכל אונס שירה להן עד שיגיעו השומשומין למקום פלוני, ונפסק הנער שהיו מוליכין בו, נעשה סכר העוצר את מעבר הספינות בנער המשמש באופן קבוע להולכת סחורות, ואמרו חכמים, זה אונס שאינו מצוי, ואינן חייבים להוליך שום שומין אלו על גבי בהמה עד אותו מקום, וכן כל כיוצא בזה. הלכה אחת, המוכר קרקע לחברו והתנה המוכר שלא יהיה עליו אחריות, אפילו נודע בוודאי שזו ארץ גזולה ויצאת מיד הלוקח, בעל הקרקע שנגזל על ידי המוכר, הוציא את קרקעו מיד הקונה, אין המוכר חייב כלום, שהמוכר יכול לטעון שמחר לו שלא באחריות כדי שלא יחזור עליו בטענות בכל מקרה, ואין צריך לומר אם בא בעל חוב וטרפה, שבמקרה זה הקונה אינו יכול לטעון מחרת לי דבר שאינו שלך, שאינו מחזיר לו המוכר כלום, שכל תנאי שבממון קיים. הלכה ת' ראובן שמחר שדה לשמעון שלא באחריות, הוא בא לוי להוציאה מיד שמעון, אם רצה ראובן לעשות דין עם לוי, עושה. ואין לוי יכול לומר לו מה לי ולך, והרי אין עליך אחריות, אינך בעל דיני, שהרי מחרת את השדה ללא אחריות, ולא תפסיד אם הוציאנה מיד הקונה. שהרי ראובן אומר לו, אין רצוני שתהיה לשמעון עליי תרעומת, שהרי הפסיד בגללי. הלכה יוד, ראובן שמחר שדה לשמעון שלא באחריות, וחזר ולקחה משמעון באחריות, ובא בעל חוב של ראובן לטרוף אותה ממנו, אינו יכול לחזור על שמעון, שאף על פי שלא קיבל עליו אחריות לשמעון, אחריות עצמו קיבל, שלא יהיה הוא המוכר והוא המוציא לעצמו. הדין הוא שאומנם ראובן לא קיבל עליו אחריות במקרה שאנשים אחרים יוציאו את הקרקע או מחיר הקרקע משמעון, אך בוודאי קיבל אחריות במקרה שהוא עצמו תובע משמעון את מחיר הקרקע שנטרפה מחמת חוב שהוא עצמו חב, וממילא שמעון יכול לתובעו חזרה. אבל אם בא בעל חוב של יעקב אביהם, אביו של ראובן שהוריש לו את השדה, וטרפה מיד ראובן, חוזר בכל הדמים על שמעון. ראובן תובע את מחיר הקרקע משמעון, ושמעון לא יוכל לתובעו חזרה, מפני ששמעון קיבל לו האחריות, וראובן לא קיבל לשמעון אחריות אחרים כלל. ראובן לא קיבל על עצמו אחריות במקרה שאדם אחר יוציא משמעון, כגון בעל חוב של ראובן, וגם לא קיבל על עצמו אחריות במקרה שהוא עצמו יוציא משמעון, מחמת שהקרקע נטרפה על ידי בעל חוב של אדם אחר. ואפילו אביו של ראובן נחשב כאדם אחר לעניין זה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם מספר קניין הלכות מכירה בפרק 19. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר קניין בהלכות מכירה בפרק 20. הלכה א' אומר הרמב״ם המבקש לקנות מקח מחברו, מוכר אומר ב-200 אני מוכר, והלוקח אומר איני קונה אלא במנה, ב-100 זוז, חצי מהסכום שיציא המוכר. והלך זה לביתו וזה לביתו, ואחר כך נתקבצו ומשך זה החפץ סתם, בלי שדיברו ביניהם על המחיר. אם המוכר הוא שטבע לוקח ונתן לו החפץ, שהמוכר הוא זה שיזם את נתינת החפץ, אינו נותן אלא מנה, שכיוון שביקש המוכר לקיים את המחירה, יש להניח שהתרצה למכור במחיר שאמר הלוקח. ואם הלוקח הוא שבא ומשך החפץ סתם, חייב ליתן 200. הלכה ב', הלוקח מקח מאחד מחמישה בני אדם, וכל אחד מהם תובע אותו ואומר, אני הוא בעל המקח, והוא אינו יודע ממי מהן לקח. מניח דמי המקח ביניהן ומסתלק. כלומר, מניח דמי המקח בבית דין, ומסלק עצמו מהדין, ויהיו אדמים מונחים עד שיודו, או עד שיבוא אליהו. ויברר את הספק אם לא יודו מעצמם. ואם היה חסיד העושה לפני משורת הדין, נותן דמים לכל אחד ואחד כדי לצאת ידי שמיים. הלכה ג' לקח מקח מאחד וכפר בו ונשבע על שקר, שטבעו המוכר לשלם וטען ששילם, ועשה תשובה, והרי הוא רוצה לשלם, וכל אחד ואחד תובע אותו ואומר, אני הוא שכפרת בי ונשבעת לי. והוא אומר, איני יודע, שאינו יודע למי כפר, אגם שבתחילה ידע ממי לקח. חייב לשלם לכל אחד ואחד, מפני שעבר עבירה. וכן עשו חכמים כדין הגוזל מאחד, מחמישה, ואינו יודע ממי. מלאכה ד' נאמן בעל המקח המוכר לומר, לזה מכרתי ולזה לא מכרתי. ומתי? בזמן שהמקח יוצא מתחת ידו, שהחפץ הנמכר נמצא עדיין ביד המוכר. אבל אם אין המקח יוצא מתחת ידו, אלא שניהם מחזיקים בו וכל אחד טוען שלא מכר, הרי הוא עד אחד בלבד, שעדותו מחייבת שבועה בלבד, ודינו בעדות זו כדין כל אדם, שהרי אינו נוגע בעדותו, שכבר קיבל את כספו ואין לו הנאה מהעדות, ולכן אינו נוגע בדבר שפסול לעדות. לפיכך, אם נטל אדמים משניים ונטל מאחד מדעתו, ומאחד בעל כורחו, כלומר קונה אחד שילם בהסכמת המוכר וקונה אחר שילם ללא הסכמתו, לאחר שכבר התרצה למכור לראשון, ולא ידע ממי נטל מדעתו וממי נטל בעל כורחו, בין שהיה מקח בידו ובין שהיו שניהם תופסים בו, אין כאן עדות כלל, שהרי המוכר אינו יודע, וכל אחד משניהם נשבע בתקנת חכמים בנקיטת חפץ, כשהנשבע אוחז בידו ספר תורה, ונוטל חצי המקח וחצי דמים, שהרי שניהם שילמו על כולו. מלאכה ה', הרי שטען על חברו ואמר, מכרת לי, וזה אומר, לא מכרתי, או מכרתי ולא נתת לי דמים, או שטען הלוקח שנתן הדמים ועדיין לא משך, או שאמר, משכתי ולא ראיתי מום זה, והמוכר אומר, הודעתיו לך, או שאמר, האחד מהן, כך וכך היה תנאי בינינו, ואחר אומר, לא היה שם תנאי, בכל אלו הטענות וכיוצא בהן, המוציא מחברו, עליו הראיה. הלכה ו' לא הייתה שם ראיה, הרוצה להוציא לא הביא עדים שמוכיחים את טענתו, נשבע הכופר שמבקשין להוציא מידו שבועת אסת, שבועה שתקנו חכמים על הכופר בתביעה, ואם הודע במקצת או שיש עליו עד אחד, נשבע שבועת התורה כשאר הטענות כולן, ושבועה זו חמורה משבועת אסת, שהיא נעשית בנקיטת חפץ כשהנשבע אוחז בספר תורה. הלכה זין, אמר לכן וני, תן לי בדינר פירות, ונתן לו, והרי הפירות מונחים ברשות הרבים, והכן וני תובע דינר, ובעל הבית הקונה אומר לו, נתתיב לך והשלחת אותו לתוך כיסך. הרי זה הלוקח נשבע בתקנת חכמים בנקיטת חפץ, ונוטה לפירות, ואילו כבר יצאו מרשות המוכר, ורן ברשות הרבים. ואילו היו ברשות הלוקח, היה נשבע אסת ונפטר בשבועת אסת, הקלה יותר מהשבועה בתקנת חכמים. ואילו היו עדיין ברשות החנווני, היה נשבע אסת, וישארו פירותיו אצלו. אם הפירות היו עדיין ברשות המוכר, היה הוא מוחזק בפירות, והיה נפטר על ידי שבועת אסת שלא קיבל הדינר. הלכה אחת, נתן הלוקח דינר לחנווני ובא ליטול פירות המונחים ברשות הרבים, ואמר לו החנווני, דינר זה שנתת לי עכשיו, הוא דמי פירות שכבר נתתים לך, והולכתם לתוך ביתך, אבל פירותיי אלו המונחים ברשות הרבים, מעולם לא מכרתים לך. הרי החנווני נשבע בתקנת חכמים בנקיטת חפץ, שכך היה הדבר, ומחזיר פירותיו לחנותו, שהרי לא הודע לו שמחרן מעולם. במקרה זה טענת המוכר לגבי הפירות עדיפה מטענת הקונה, שהרי שני הצדדים מודים שהפירות לא ניתנו עדיין לקונה, ולכן החנווני נשבע בנקיטת חפץ על טענתו ונוטל הפירות. ואילו היו בחנותו, היה נשבע אסת, כמו שבארנו. הלכה ת' וכן הדין בנותן דינר לשולחני ליטול מעות, אדם שנותן דינר לחלפן לכספים על מנת לקבל ממנו מעות, בזמן שהמעות סבורין ברשות הרבים, אם הודע שולחני שמחרן ועדיין לא נטל הדינר, נשבע לוקח בנקיטת חפץ שנתן ונוטל המעות, ואם לא הודע שמחרן, אף על פי שמודה שלקח ממנו דינר עתה, וטוען שדינר זה דמי המעות שכבר הוליכן הלוקח לתוך ביתו, הרי השולחני נשבע בנקיטת חפץ ויחזיר מאותיו לחנותו. הלכה יוד, המחליף פרה בחמור וילדה, וכן המוכר שפחתו וילדה, במקרים אלה נקנו הפרה או השפחה בזמן ביצוע פעולת הקניין בכל מקום שהן, מבלי לעשות מעשה בגופן, מכיוון שנן לפניהם בזמן ההקנאה עשוי לבצר ויכוח בין הצדדים, אם ילדו לפני פעולת הקניין והוולד שייך למוכר, או שילדו לאחר פעולת הקניין והוולד שייך לקונה. זה אומר, עד שלא מכרתי ילדה, וזה אומר, משלקחתי ילדה. אפילו אמר המוכר, איני יודע על הלוקח להביא ראיה, משום שהמוכר היה הבעלים הקודם שלהן, יש להכריע שנודו כשהוא בבעלותו עד שיוכח אחרת. אף על פי שהפרה עומדת באגם והשפחה עומדת בסמטה, מקומות שאינם שייכים לאף אדם, ואין בהם חזקה למוכר מצד המקום, הרי הן בחזקת המוכר עד שיביא הלוקח ראיה. שהרי הלוקח טוען שנולדו כשהיו שלו, ואם יוכל להוכיח זאת, יוציא את הוולד מרשות המוכר. וכל עוד לא הוכח הדבר, הגם שהמוכר איננו יודע, יש להשאיר את הוולד בחזקת הבעלים הקודמים. לא הביא ראיה, יישבע המוכר בנקיטת חפץ על ולד הפרה. כלומר, יישבע שהפרה ילדה כשהעדיין הייתה שלו, ואם טוען שאינו יודע, יישבע שאינו יודע. אבל על ולד השפחה אינו נשבע, אלא אסת. שאין נשבעין בנקיטת חפץ על העבדים ולא על הקרקעות, כמו שהתבהר בלכות טוען ונטען. הלכה יהודה א', זה אומר, איני יודע מתי ילדה, ושם הילדה כשהייתה בחזקתי. וזה אומר, איני יודע, ונע ברשות אחד מהן, יחלוקו. אם הפרה או השפחה ברשות שינה של אף אחד מהם, מחלקים ביניהם את מחיר הוולד. זה אומר, ברשותי ילדה, ואחר שותק, זכה טוען בוולד, ששתיקת האחר נחשבת כהודעה. הלכה י"ב, מי שהיו לו שני עבדים, קטן וגדול, או שתי שדות, גדולה וקטנה, הלוקח אומר, גדולים לקחתי, והמוכר אומר, קטנים הוא שמכרתי. על הלוקח להביא ראיה, או יישבע המוכר אסת שלא מכר אלא קטן. הלכה י"ג, אמר הלוקח, גדול לקחתי, והמוכר שותק, זכה בגדול. ואם אמר המוכר, איני יודע, על הלוקח להביא ראיה, או יישבע המוכר אסת שאינו יודע, ואין לזה אלא הקטן. הלכה י"ד, כל מי שנולד לו הספק ברשותו, שנודע והתגלה ספק לגבי דבר הנמצא ברשותו, עליו להביא הראיה. כיצד? המחליף פרה בחמור, ומשך בעל החמור את הפרה, במשיכה זו נגמר הקניין, שהפרה קנויה לבעל החמור, והחמור קנוי לבעל הפרה, ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור, עד שמת החמור. החמור נמצא מת לפני שבעל הפרה הספיק לקחת אותו מבעל החמור. על בעל החמור, להביא ראיה שהייתה חמורו קיימת בשעת משיכת הפרה, מכיוון שהחמור מת ברשותו, ואם אין לו ראיה, עליו להחזיר את הפרה. שהרי אם החמור מת לפני משיכת הפרה, הרי זה מקח טעות, שבעל הפרה לא התכוון לקנות את פרתו תמורת חמור מת, וכן כל כיוצא בזה. הלכת את וב, מחת הנמצאת באובי בית הכוסות ונקבע אותו נקב מפולש, אם נמצא עליה קורת דם, בידוע שזו נטרפה קודם שחיטה. בית הכוסות הוא אחד ממדורי הקיבה של בהמה מעלת גרה, ואובי בית הכוסות הוא המקום שבו יש שכבת אור כפולה. כאשר מוצאים מחת באובי בית הכוסות לאחר השחיטה, הבהמה נחשבת טרפה, רק אם מצטרפים שני תנאים, שהמחת נקבע את כל אובי הדופן, נקם מפולש, ושנמצא למחת מעט דם, קורת דם, שמוכיח שהמחת הייתה שם לפני השחיטה. בהלכה כאן מדובר על טבח שקנה בהמה, ולאחר השחיטה מצא מחת באופן שהבהמה נחשבת טרפה, וטוען שנטרפה ברשות המוכר, והרי זה מקח טעות. לפיכך, אם הוגלד פי המכה, אם נקרם עליה אור דק, בידוע שהיא הייתה טרפה שלושה ימים קודם לשחיטה, שהרי הפצע כבר הגליד, ואם הקונה שחט בתוך שלושה ימים לקנייה, בוודאי הייתה טרפה לפני כן, והרי זה מקח טעות. לא הוגלד פי המכה, הרי הדבר ספק. ועל הטבח להביא ראיה שקודם לקיחתו נטרפה, שהרי ברשותו נולד הספק. ואם לא הביא ראיה, ישלם הדמים למוכר, ישלם לו מחיר של בהמה כשרה, כמו שבארנו, לעיל בהלכה י' שחובת הראיה מוטלת על מי שהספק נולד ברשותו. עד כאן משהו הימי ברמב"ם מספר קניין בלכות מחירה בפרק ה-20. לימוד הרמב"ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין בלכות מחירה בפרק 1 ו-20. הלכה א' אומר הרמב"ם, המקנה לחברו דבר שאינו מסוים, שאינו מוגדר, אם היה מינו ידוע, אף על פי שאין מידתו או משקלו או מניינו ידוע, הרי זה קנה. ואם אין מינו ידוע, לא קנה. הלכה ב' כיצד? הרמה זו של חיטים אני מוכר לך בכך וכך. סק זה המלא תאנים, אני מוכר לך בכך וכך. מרתף של יין, אני מוכר לך בכך וכך. אף על פי שאין מידת הרמה ידועה ולא משקל התאנים ולא מניין הקנקנים ידוע, הרי ממקרו קיים. אף על פי שמצא חסר או יתר על העומד שהיה בדעתם, שהקונה גילה שהכמות פחותה ממה שחשב, או שהמוכר גילה שהכמות גדולה ממה שחשב, ויש להם הונייה לפי השער שבשוק, אם המחיר אינו תואם את המחיר המקובל, יש בזה דיני הונאה המבוארים בפרק י' ב', כמו שבארנו לעיל בפרק י' ג' הלכה ב', שדיני הונאה חלים גם במחירה שאינה מדודה. הלכה ג', אבל אומר לחברו, כל מה שיש בבית הזה אני מוכר לך בכך וכך, כל מה שיש בתיבה הזאת או בסק הזה, אני מוכר לך בכך וכך, ורצה לוקח ומשך, אין כאן קניין כלל, שלא שמחה דעת הלוקח, הקונה לא גמר בדעתו לקנות, שהרי לא יודע מה יש בו, אם תבן או זהב, ואין זה אלא כי משחק בקובייה, שאינו מתכוון לקנות ברצינות, אלא דרך שחוק ועיתול, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ד' וכן המוכר לחברו בעשרת דינרין חיטים, ולא פסק כמה שאה מחר לו, נותן לו כשר שבשוק בשעת המחירה, נותן לו כמות חיטים שמחירן בשוק 10 דינרים, בזמן שהקונה שילם, גם אם בינתיים מחיר החיטים השתנה. וכל החוזר בו מאחר נתינת הדמים, ולא רצה בשער שהיה בשוק בשעת מתן המעות, מקבל מי שפרה כמו שבארנו. לעיל בפרק זין, הלכה א' וב' לגבי החוזר בו מהמקח לאחר נתינת דמים. הלכה א', המוכר מקום לחברו לעשות לו בו בית או רפת בקר, מחר לו שטח על מנת שהקונה יבנה בו בית או רפת, וכן המקבל מחברו לעשות לו, קבלן שקיבל על עצמו לבנות לחברו, בית חתנות לבנו שידור בו לאחר נישואיו, או בית אלמנות לביתו, שתדור בו לאחר שנתאלמנה, עושה 400/6. אלו המידות המזריות לדירת אדם או בקר. מחר לו מקום בית גדול, עושה 8/10. מחר לו מקום טרקלין, אולם רחב ידיים, עושה 10/10. תרבץ של חצר, חצר העשויה לנוי, 12/12. ורום כל בית ובית כחצי אורכו וכחצי רוחבו. כלומר, מידת הגובה של כל אחד מהמבנים האלו צריך להיות חצי ממידת אורכו ועוד חצי ממידת רוחבו. הלכה ו', המוכר מקום לחברו לעשות לו בו קבורה, וכן המקבל מקום מחברו לעשות בו לא קבורה, עושה מערה ופותח למערה 8 קברות, 3 מכאן ו3 מכאן, ו2 מכנגד הנכנס למערה, מידת המערה 400/6. זהו שטח החלל המרכזי של המערה, שממנה יוצאים גומחות לקברים. וכל קבר וקבר, אורך 400 ורוחב 6 טפחים, ורום 7. נמצא בין כל קבר וקבר, שמן הצדדין אמה ומחצה, ובין השניים האמצעיים 2 אמות. שהרוחב הכולל של הקברים 3 אמות, ונמצא שהרווח הכולל ביניהם 3 אמות, ובין כל קבר אמה וחצי רווח. הלכה זין, המוכר לחברו בתוך שדהו מקום אמת מים להשקות בה בית השלעין, שדה הזקוקה להשקיה מתמדת, נותן לו בתוך שדהו אמה שרוחבה 2 אמות, ואמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה, לצדדי המוגבעים, ואם מחר לו אמת מים להשקות בה בקילון, תעלה קטנה ששואבים ממנה בדלי להשקיית בהמות או קיבוס וכדומה, נותן לו אמה שרוחבה אמה, וחצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן לאגפיה. הלכה אחת, אלו האגפים בעל השדה נוטען, אבל אינו זורען, שהזרעים מחלחלים את הקרקע, שורשי נטייה מעמיקים בקרקע, ואילו שורשי זרעים מתפשטים לרוחב, סמוך לפני הקרקע, ומחלישים את האדמה, ומקלקלים את אמת המים, ואמת המים הזאת, שקלו אגפיה, התפוררו, בעל האמה מתקנה מאפר אותה השדה, שעל מנת כן קיבל עליו המוכר, להיות אמת המים בתוך שדהו, שאם התקלקלו האגפים, ייטול בעל האמה, אפר משדה המוכר. הלכה תת, המוכר לחברו דרך בתוך שדהו, אם דרך יחיד מחר לו, לצורך מעבר של יחיד, נותן לו רוחב 2 אמות ומחצה, כדי שיעמוד חמור במסעו על אורך הדרך. מחר לו דרך בין עיר לעיר, נותן לו רוחב 8 אמות באורך הדרך. רוחב 8 אמות לכל אורך הדרך, רוחב זה מתאים למעבר 2 עגלות הבאות זו כנגד זו. מחר לו דרך הרבים, נותן לו רוחב 16 אמה. הלכה יהוד, דרך המלך שעושה לצורך מלחמתו, ודרך הקבר שעושים לצורך לוויה, אין לה שיעור, שרוחב הדרך משתנה לפי צורכם, והראה לי שזה כמוכר דבר שאין מינו ידוע, שלא קנה. הלכה יהוד א', מחר לו מקום למעמד, מקום שבו עומדים להספיד את המת או לנחם את האבלים, נותן לו בית 4 קבין, שטח זריעה של 4 קבים. הלכה יוד בית, האומר לחברו בור וקטליה, אני מוכר לך, נותן לו רוחב הכותל 3 טפחים. הלכה יוד ג', המוכר שדה לחברו ומסר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר, כלומר, המוכר ציין את גבול השדה באופן שצד אחד ארוך מהצד שכנגדו, כגון שצד מערב ארוך מצד מזרח. אם היה ארוך של איש אחד, גובל בשדה של איש אחד, לא קנה מן הארוך אלא כנגד קצר, ואם היה של שניים, יקנה כנגד ראש תור. אם חלק מהמצר הארוך גובל בשטח של אדם אחד, וחלקו גובל בשטח של אדם אחר, ובכל זאת המוכר ציין את כל אורך המצר. הרי זה מוכר שכוונת המוכר לציין גבולות מדויקים, ולכן הקונה יקבל את כל השטח שבין המצר הארוך למצר הקצר, באמצעות מתיחת קו אלכסוני, ראש תור, מקצה המצר הארוך לקצה המצר הקצר. הלכה י' ד' היה מצר ראובן מזרח ומערב, שלראובן יש שדה בצד מזרח של השדה הנמכרת, ושדה נוספת בצד מערב. ומצר שמעון בצפון ובדרום. צריך שיכתוב לו מצר ראובן משתי רוחות, ומצר שמעון משתי רוחות. על מנת שהקונה יקבל את כל השטח המרובע שבין שדותיו של ראובן לשדותיו של שמעון, צריך לכתוב שמוכר לו את השטח שבין גבול ראובן משני צדדים לגבול שמעון משני צדדים. אבל אם כתב שמוכר לו את השטח שבין ראובן לשמעון, הקונה מקבל רק מחצית מן השדה. כי אין משולש שצלע אחת שלו היא שדה אחת של ראובן, כגון השדה המזרחית, והצלע השנייה היא שדה אחת של שמעון, כגון השדה הצפונית, והצלע השלישית חוצה את המרובע באלכסון. הלכה תדבר, מסר לו מצר ראשון ומצר שני ומצר שלישי. מחר שדה לחברו וציין לו גבולות רק משלושה צדדים, ולא מסר לו מצר רביעי. קנה השדה כולה, אבל המצר הרביעי, התלם שלב המצר עצמו, שלפעמים הוא ניכר ומובדל משאר השדה, אם היה מובלע בתוך המצרים, נמצא בתוך הגבולות של שאר המצרים, ואין עליו רכב של דקלים, שורה של דקלים, ואין בו תשעת קבין, ששטח שניתן לזרוע בו תשעה קבים, אפשר לקנותו שדה. קנה אף המצר הרביעי, שאין לו חשיבות עצמאית ויש להניח שנכלל במחירה. ואם לא היה מובלע ויש עליו רכב דקלים או שיש בו תשעת קבין, לא קנה הוא. היה מובלע ויש עליו רכב דקלים או יש בו תשעת קבין, או שלא היה מובלע ואין עליו דקלין ואין בו תשעת קבין, כאשר המצר הרביעי מובלע, אך מצד שני יש לו חשיבות מחמת שורת הדקלים שעליו, או שטח זריעה תשעה קבים שיש בו, או להפך שהוא ניכר לעצמו מפני שאינו מובלע, אך מצד שני אין בו שורת דקלים או תשעה קבים, הרי הדבר מסור לבית דין, שיעריכו את כוונת המוכר כפי מה שיראו, ולאיזו דרך שדעתן נוטה יעשו. הלכת את זין, סיים לו את הזווית בלבד ולא סיים לו המצר של כל הרוח. הגדיר וציין רק את הנקודות שבזוויות השדה ולא הגדיר את כל אורך הגבולות. או שסיים לו שני מצרים כמין גם. הגדיר את הגבולות רק בשני צדדים סמוכים זה לזה, בדומה לאות היוונית גמא. או שסיים לו חלק חלק מכל רוח ורוח. ציין את הגבולות מכל הצדדים, אך בכל צד ציין רק חלקים ממנו לסירוגין, כן פס מקווקו. הרי זה לא קנה את כולה, אלא יקנה ממנה כפי מה שמסר לו, וכמו שיראו הדיינים. הקולה מקבל את השטח הסמוך למה שהמוכר ציין, ולגבי שער השדה תלוי הדבר בשיקול דעתם של הדיינים, מכמה שיש ספק אם יתכווה למכור את כל השדה, או רק את השטח שציין. הלכה י"ז, המוכר בית לחברו בבירה גדולה, בית הנמצא בתוך מבנה גדול, אף על פי שמסר לו מצרים החיצוניים, המוכר ציין את הגבולות החיצוניים של הבירה כולה, ואף על פי שיש שם מעט שקוראים לבירה בית, לא קנה אלא הבית בלבד, שהמצרים הוא שהרחיב לו, המוכר ציין גבולות רחבים ולא מדויקים, מפני שכמנתו רק לזיהוי כללי של מקום הנכס. ואילו מכר לו כל הבירה, היה כותב לו, ולא הנחתי לפניי, לא השארתי לעצמי במחר זה כלום, וכן המוכר שדה בבקעה גדולה ומסר לו מצרי הבקעה, מצרים הם שהרחיב לו. הלכה י"ח, האומר לחברו שדות אני מוכר לך, מיעוט שדות שתיים. אמר לו כל שדות, אפילו שלוש וארבע. צריך לתת לו את כל השדות שיש לו, חוץ מגנות ופרדסים. אמר לו נכסי, אפילו גנות ופרדסים, שהמילה נכסים משמעותה נכסי מקרקעין, חוץ מבתים ועבדים. ואם אמר לו כל נכסי, אפילו עבדים ובתים. בכל המטלטלין הידועים לו, ואפילו תפילין שבראשו, בכלל המחר. הלכה יוטט, אומר לחברו, בית מבתי אני מוכר לך, ושור בשבריי אני מוכר לך, נותן לו הקטן שבהן, מת אחד מן השברים או שנפל אחד מן הבתים, מראה לו את זה שמת או זה שנפל, ואומר לו הרי שלך לפניך, שיד בעל השטר על התחתונה, מפני שבא להוציא מה מוחזק, כבכל ספק ממוני. הלכה כף, אומר לחברו, שדה דבי חיי, שדה דבי חייה, אני מוכר לך. והיו לו שתי שדות הנקראים בשם זה, אינו קונה להפחותה שבשתיהן, וכן כל כיוצא בזה. הלכה כף א', האומר לחברו, שדה ראובן אני מוכר לך, וכיוון שבא לוקח להשתמש בה, אמר לו המוכר, זו אינה השדה שהייתה של ראובן, אלא כך היא קרויה, ולעולם לא הייתה לו. אנשים קוראים לה שדה ראובן, אף על פי שמעולם לא הייתה שלו. אלא זוהי שהייתה של ראובן, ולקחתיה ממנו, והיא שמכרתי לך. שדה אחרת קניתי מראובן, ואותה התכוונתי למכור לך. על המוכר להביא ראיה. ואם לא הביא, זוכה לוקח בזו, שכל העם קוראים לה של ראובן. וכן כל כיוצא בזה, הלך אחר השם הפשוט בפי הכל, השם המקובל והנפוץ. הלכה כף בית, האומר לחברו, חצי שדי אני מוכר לך, ולא פירש איזה חצי. שמין, מעריכים כמה שווה כל השדה, ונותן לו מן הכחוש שבה, מהחלק הגרוע של השדה, מפני שיד המוכר על העליונה, והוא מעדיף את החלק המשובח שבה. מה ששווה חצי הדמים של כל השדה, שטח השווה בערכו לחצי השדה, וכן אם אמר לו חציה בדרום אני מוכר לך, שמין מעריכין דמי כולה, ונותן לו בדרומה בחצי כל הדמים, שטח בצד דרום השווה בערכו לחצי השדה. הוא מקבל עליו הלוקח לעשות בחלקו מקום הגדר לצורך הפרדה בין שתי החלקות, ומאחורי הגדר סמוך לגדר חריץ קטן רוחב 3 טפחים, וחוצה לו חריץ אחר גדול רוחב 6 טפחים, ובין שני החריצים רוחב טפח, כל זה כדי שלא תקפוץ הנמייה מעבר הגדר ותזיק וכיוצא בה. הלכה כף ג', הייתה לו חצי שדה שהיה שותף עם אדם אחר בשדה, ואמר לחברו, חצי שיש לי בשדה מכרתי לך, קנה חצי כולו. אמר לו, חצי בשדה שיש לי, חצי מתוך החלק שלי בשדה, לא קנה אלא רביע. אמר לו, מצר שדה שממנה נחלקת, ציין את הגבול שממנו ואילך השדה נחלקת, שמגבול זה ואילך אינו מקנה לו, או שממנה נפסקת, או שממנה נחצת. אם אמר לו, ואלו מצריה, אם ציין את כל גבולות השדה, קנה חציה. כל חצי השדה, מהמצר שממנו נחלק את השדה, ועד הגבולות החיצוניים שסימן לו. ואם לא מסר לו מצרר, אלא ציין רק את הגבול שממנו נחלקת, לא קנה, אלא ב9 קבין בלבד, שטח שזורים בו 9 קבים, שהוא השטח המינימלי הנקרא שדה, ולא יותר מכך, מפני שהמוכר לא ציין שאר הגבולות, ויש להניח שהתכוון למכור רק שטח קטן שאין לו חשיבות גדולה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר קניין הלכות מכירה בפרק א'. על ידי לימוד הרמב״ם היומי מתאחדים בני ישראל וזוכים להתגלות מלך המשיח, מלך ביופיו תחזינה עינינו, בביאת משיח תתקנו הרבי שיגלנו תקף מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.